הפודקאסט חדי קרן. הסיפורים שמאחורי ההצלחות הגדולות של ההייטק הישראלי. עם מוישי פרידמן, מנכ"ל קמאטק.
שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חדי קרן. בפרק הזה יש לנו את הזכות לשבת לשיחה עם אחד היזמים המיוחדים והיוצאי דופן בנוף של ההייטק הישראלי, ראובן ארונשווילי. ראובן גדל באקו והגיע באמת ממקום מיוחד ושונה ליחידות המיוחדות בצבא, ומשם להקמה של סטארט-אפ בעולמות הסייבר, חברת סאי. חברת סאי חצתה את השווי של מיליארד דולר וצומחת בקצב מסחרר. כל הסיפור של ראובן, כל התחנות בחיים שלו, הן מיוחדות, הן מעניינות, הן מרתקות, ואני באמת מזמין אתכם להצטרף לשיחה הזאת ולקבל השראה מהסיפור של ראובן ומהסיפור של חברת סאי. שלום לכל המאזינים, אנחנו פה עוד פרק של הפודקאסט חדי קרן. היום יש לנו את הזכות ואת הכבוד לשוחח עם ראובן ארונשווילי, המייסד, אחד המייסדים והמנכ"ל של חברת סאי. אמרתי את זה נכון?
נכון מאוד.
יופי, אז פה אני מוישי, יחד איתי אברהימי, וראובן, תודה רבה על הזמן שאתה מקדיש לנו.
שמחה רבה, העונג שלי.
הייתי מציע אולי שנחזור שנייה להתחלה, אולי תספר לנו ככה בקצרה את התחנות הראשונות שלך, מה שהביא אותך עד הנקודה שהקמת את החברה.
בשמחה רבה. אז נולדתי וגדלתי בעיר בצפון שנקראת אקו, אני מניח שאתם מכירים.
וואה. נראה לי את ה... יזם הייטק הראשון שאני פוגש שהגיע מאקו, זה דבר די יוצא דופן.
שנולד באקו, לא קנה שם דירת נופש.
כן, כן, זה לא מאוד נפוץ, אבל יש לנו פה האמת הרבה אקויים בחברה, שזה די מפתיע. אז בעצם דרכי המקצועית התחלתי בצבא, אבל עוד הרבה לפני זה למדתי בעצם במסלולים תורניים, תיכוניים, לאורך הדרך.
קודם סיפרת לנו שלמדת מסכת בבא קמא, בבא מציע,
לפני... בבא
בתרו.
כן, אני גמרא ותלמוד, באמת היה אחד מהדברים שנורא נהניתי. שוב, זה הרבה יותר אנליטי ממה שאנשים חושבים, היינו עושים ממש דיזיינס על הלוח של איך דברים נראים, ואיזה טענה גוררת איזה טענה, ואני חושב שזה מסוג הדברים היותר אנליטיים בכלל שיש... בתפיסה.
האמת שסוגיה בגמרא זה גם, זה תרשים זרימה, זה עץ של קבלת החלטות, זה אפשרויות שמשתלשלות אחת מהשנייה, זה ממש, יש בזה הרבה מאוד לוגיקה, וזה חומר אנליטי מאוד...
טוב, כמעט יצאת עורך דין רובי ארונשווילי.
כן, אבל זה לא היה המסלול שלי, בסופו של דבר, במסגרת הלימודים התיכוניים שלי, בעצם... מצאתי את עצמי מציג פרויקט די מורכב, בסוף איזה פרס ארצי, זכינו בפרס ארצי, ושם פגשתי...
פרויקט טכנולוגי?
פרויקט טכנולוגי ברובוטיקה ותכנות.
במסגרת הבית ספר?
במסגרת הבית ספר התיכון, כן, זה היה בעצם תחרות ארצית, זה היה בשנת 2001. מצאתי את עצמי בעצם מתמודד, היו אוסף של בתי ספר מכל הארץ, יש את אלה שזוכים כל שנה, בדרך כלל מגיעים פה מאזור המרכז. זאת הייתה הפעם הראשונה שבית ספר מאקו זכה, ואנחנו היינו במקום הראשון, ואז מי שהגיש את הפרס היה בזמנו שאול מופז,
ובחור ראשון. שבאותו זמן מה, הוא היה רמטכ"ל אז?
הוא היה אחרי שהוא היה רמטכ"ל, והוא היה אחד מהאנשים שתמכו את מנהלת עתידים. עתידים זה פרויקט שתומך עתודה אקדמית בפריפריה.
אז זה משהו שגם ורטיימר קשורים לזה, נכון? זה מין...
נכון.
יש עמותה כזאת, כן,
עתידים. עתידים, בעצם מי שהוביל אז בזמנו היה ראש המנהלת, היה בחור בשם איציק תורג'מן, היה אלוף משנה בזמנו, והוא זה שפגש אותי מיד לאחר מכן, ואמר לי, תשמע, ראינו את הרקע, מאוד מעניין, אתה צריך להצטרף למסלול התודעה, ומיותר לציין שמישהו מאקו בתקופה ההיא לא באמת הבין מה זה אומר מסלול התודעה.
אולי תזמין שנייה למאזינים שלנו, אני לא בטוח שכל המאזינים יודעים מה זה.
אז מסלול התודעה זה בעצם מסלול, אז המסלול שאני הצטרפתי אליו, זה שמאפשר לעשות את הרקע האקדמי שלך בעצם, את התואר הראשון שלך לפני הגיוס לצבא, זה משנה את הסדר, אתה קודם הולך לאוניברסיטה ואז הולך לצבא. אז זה בעצם המסלול שבחרתי בו.
שבדרך כלל נבחרים לזה אנשים מאוד מוכשרים, שיש להם את היכולת
כן, אחוזון מאוד מאוד קטן מהאוכלוסייה יכול להגיע לתוכנית עתידים, כי בסוף, או בכלל לתוכנית עתודה אקדמית, כי זו תוכנית שממומנת על ידי המדינה, ומבטיחה גם שירות באחד מיחידות הטכנולוגיות של צה"ל. אז בעצם סיימתי את התואר הראשון שלי באוניברסיטת תל אביב, סיימתי אותו בהצטיינות, והתגייסתי ליחידה שנקראת מצוב.
שכל זה, כשאתה מאוד צעיר עוד לפני הצבא בעצם.
אז בעצם את האוניברסיטה התחלתי בגיל 18, אולי אפילו קצת לפני, התחלתי בלימודים תוך כדי תיכון, כי היה לי זמן פנוי, ואז בשנת 2005 סיימתי את המסלול האוניברסיטאי שלי, האקדמי, והתגייסתי לצבא. כשהתגייסתי לצבא הייתי, בעצם קיבלתי את המשימה להיות מצוות ההקמה של מה שנקרא הצוות האדום המטכלי.
תגיד רגע מה זה יחידת מצוב, כי אני מכיר כמה יזמים מאוד טובים שצמחו במצוב, ואני חושב שאדם סינגולדה הוא בוגר של מצוב, יש לנו יזמים חרדים שגם כן היו במצוב, אולי תגיד שנייה משהו ליחידה הזאת.
אז מצוב היא בעצם בזמנו ישבה תחת אגף התקשוב, מרכז הצופן וביטחון המידע של צה"ל, זה הקיצור של מצוב. בעצם הגוף היחידי במדינת ישראל שמותר לו על פי חוק לייצר צופן וכלים הגנתיים לכל מערך ההגנה וכולל ה-Secret Services, סליחה, השירותים החשאיים של מדינת ישראל. בעצם יחידה מאוד מעניינת שהביאה אליה כישרונות די יוצא דופן, הזכרת חלק מהם אבל יש עוד הרבה שיצאו מהיחידה, אנשים מאוד טובים ומוכשרים. ובעצם עשיתי שם 7 שנים של שירות מרתק.
מה זה אומר שהיית צריך להקים צוות אדום? מה זה אומר צוות אדום?
של מטכ"ל.
המטכ"לי, כן, זה אומר שהוא הצוות היחידי, שוב בצה"ל, שיש לו את הזכות הלגיטימית הרשמית, לתקוף את מערכות צה"ל ומגזר הביטחון, כדי לזהות בהם חולשות ולעזור לתקן אותם. בעצם לדמות את האויב, לפני שהאויב מצליח לתקוף אותם, אנחנו עושים את זה בעצמנו. ממש התפיסה...
זה כל היחידה, זה מצוב?
לא, זה הצוות האדום.
זה מדור 21. בתוך מצוב יש יחידות, אותת יחידות שמפתחות צופן, מפתחות כלי הגנה וכלי סינון, והרבה יכולות שהצבא בעצם נשען עליהן ברמה האסטרטגית. אנחנו, התפיסה שלנו הייתה בעצם להפעיל כלים אופנסיביים, תקיפתיים או התקפיים, כדי לזהות את החולשות במערכת הביטחונית, ולמצוא להם את הפתרון שהוא בעצם יהיה הפתרון הכי טוב שאפשר מבחינת הזמן המושקע, התקציב המושקע בתוך הדבר הזה, וכמובן רמת המוכנות שלנו אל מול תקיפה של אויב.
רגע, אתם גם תוקפים כדי למצוא את החולשה, ואז אם מצאתם אתם פותרים אותה, או שאומרים לו, אתם חשופים, תסתדרו?
אנחנו עוזרים לתכנן את הפתרון, ובסוף היחידות השונות היו אחראיות על מימוש הפתרון, ואנחנו היינו אחראים על, באופן שוטף להמשיך ולבדוק שהפתרונות המוטמעים הם מה שציפינו ורצינו שהם יהיו.
זה בעצם כמו כזה ממש גן משחקים להאקרים, אומרים להם, הנה צהל לפניך, בבקשה, לך תפרוץ.
ואז אתה מגיע, אתה אומר, הנה, האיראנים פרצו לך לטלפון, האיראנים פרצו לך למחשב.
או לא האיראנים, אלא האיראנים היו יכולים. כן,
כן,
כי אנחנו
כמובן.
אנחנו
מבינים
את החולשה הרלוונטית, אבל כן. שוב, זה היה...
זה אפילו... כמובן חבורת גאונים כנראה, כי אתה צריך להביא האקרים...
היחידה שלנו הייתה עם אנשים מאוד מאוד חזקים. באמת, היכולות הטכניות הן יכולות נדירות בשוק, עד היום, אגב. החברה שלנו בנויה על האנשים האלה, ואני אומר לכם שהיתרון היחסי שלנו בשוק הוא יתרון מובהק, ואני לא מדבר על השוק המקומי, אפילו אני מדבר על השוק הבינלאומי, תחשבו על אנשים שיצאו מכל מיני יחידות דומות בארצות הברית, באנגליה, ובכל מיני מקומות.
ואתם יותר טובים?
לא מתבייש להגיד, הרבה יותר טובים.
לא יותר טובים, הרבה יותר טובים.
מה לעשות שכמה ישראלים יודעים לפרוץ יותר טוב מאשר כמה בריטים?
כן, אני חושב שהעניין זה לא בדיוק היכולת לפרוץ, אלא יותר הטכניקות, החשיבה היצירתית, כי לפרוץ זה משהו שנשמע מאוד מאוד טכני, לתכנן אופרציה או מבצע, זה משהו שהוא הרבה יותר מעניין, וזה אנחנו הרבה יותר טובים.
וזה גם כולל אמצעים פיזיים, נכון? גם אתם שולחים איזה מישהו שכאילו מנקה ועושה, נכון?
כל מה שצריך.
צריך להחדיר, שלום בני גנץ.
כל מה שצריך לעשות.
בוא, יש לי פה דיסקונקי משיר מאוד יפה שהלחנתי עליך, ובום, שם זה נמצא, נכון? כלומר צריך גם יכולות של מרגלים.
נכון.
אי אפשר לפרט.
בנתנו, כל דבר שהוא לגיטימי, ותוקף פוטנציאלי שלנו היה עושה את זה, גם אנחנו נעשה.
כן, אבל שאלתי את השאלה בשביל להמחיש שברמת המשל אתם גם הייתם צריכים לכתוב קוד חזק, וגם לפעמים לנקוט פעולות ריגול אמיתיות, משחק, כדי לגרום שזה עובד, כי זה מה שהתוקפים האחרים היו עושים.
הרבה פעמים קוראים לזה הנדסה חברתית, כן, שאתה מגיע לבניין וצריך לשכנע אנשים שאתה צריך להיות שם, או שיפתחו לך את הדלת, או שיכניסו אותך לחדר, או לחילופין שיתנו לך את הסיסמה הרלוונטית. וזה דברים שקורים, אגב, עד היום. אנחנו עושים אותם באותה צורה. הטכניקות הן טכניקות שהולכות ומתפתחות כל הזמן עם ההתקדמות גם של עולם הטכנולוגיה.
רגע, זה מה שהיה במצוב, עוד מעט נגיע למה שקורה פה.
ואני רק רוצה רגע לשאול שאלה, לחדד מה שדיברנו. מצד אחד צריך יכולות טכנולוגיות מאוד גבוהות להבין איך המערכות עובדות והכל. מצד שני, אבל הרבה פשוט חשיבה יצירתית וחשיבה כזה של הפוך על הפוך, לדעת לזהות תמיד את הדרך שעוד אף אחד לא חשב עליה.
נכון. הרבה פעמים יכולת טכנולוגית שנראית מאוד מדהימה ומרשימה עבור הרבה אחרים, יכולה להיות הזדמנות עבורנו. בין אם זה רשתות חברתיות, שכולם נהנים מאוד לשפוך את כל הידע שלהם לתוכו, את כל החיים שלהם מסופרים בעצם ברשת חברתית. תחשבו היום כמה זה הרבה יותר קל ללמוד בן אדם קצה לקצה, מה הוא אוהב, מי האנשים שקרובים אליו, מה הוא חגג לאחרונה, מתי הוא היה שמח, מתי הוא היה עצוב, ובהתבסס על הדבר הזה לבנות פרופיל שלם של כמה אתה מכיר את הבן אדם, ולגרום לו להבין שאתה מכיר אותו, למרות שלא באמת מכיר אותו. זה מסוג הדברים שאפשר להשתמש בהם. שוב, זה רק דוגמה אחת, יש הרבה מאוד הזדמנויות כאלה. תשבו על הסמארטפונים שאנחנו משתמשים בהם, הטלפונים החכמים.
פה יש לחרדים יתרון שלא משתמשים בסמארטפונים.
חלקם, כן, אני מניח ש... אגב, גם הטלפונים, מה שנקרא הטלפונים הטיפשים, גם עליהם יש כל מיני טכניקות שאפשר להשתמש בהם, אבל שוב, הקדמה היא בהחלט פער.
גם טלפון כזה, עם הקשרות הזאת, אין פה סמסים, אין פה אינטרנט, פה כלום דור.
אם אין אינטרנט, אז זה פחות נוח, אבל כן.
אבל אפשר?
יש דברים אחרים שאפשר לעשות, להזין לשיחות וכאלה, זה...
כן, דרך ה...
זה יותר ברמת התשתיות, אבל לתקוף את היחידה עצמה, את הטלפון, זה קצת פחות נוח, כי אין אינטרנט, אבל שוב, זה בדיוק מה שאני אומר, אבל אם אתה שומר את
עצמך... אבל אם אתה איש מצוב, אז אתה יכול לדעת איך לגרום לי להביא לך את הטלפון, ואתה תשתול בפנים איזה משהו, כדי להזים לי, נגיד.
או טלפון זה לא...
אפילו טלפון טיפש, אני יודע.
אבל טלפון זה לא בהכרח הדבר היחידי, כן, שהייתי משתמש בו, אבל כן, בהחלט זה מסוג הדברים שהיינו יכולים להשתמש בהם, אבל... זה לא הדבר היחידי שאפשר להשתמש בו.
ובעצם מה שאתה אומר שהחוזקה של הישראלים, סתם מעניין, נגיד, אני אומר, מן הסתם גם האמריקאים, הבריטים, כולם אנשים מאוד חכמים וכישרונות והכל, איפה החוזקה של הישראלים בחשיבה כאילו היצירתית או
בקומבינטור? חשיבה יצירתית, חוצפה, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו מעזים לעשות והם לא, כן, כי הם יכולים לחשוב שזה לא לגיטימי, או שבכלל הרעיון לא יעלה להם בראש, כן? זה באמת, יש משהו בסגנון ובגישה הישראלית שהוא הרבה יותר פתוח ומעז אל מול אוכלוסיות אחרות בעולם. שוב, לא כולם, בכל מקום תמיד יש יוצאי דופן, ואני חושב שמה שבהחלט מייחד את בכלל את התפיסה הישראלית זה שאפשר לעשות הרבה מעט. ראינו את זה לאורך כל ההיסטוריה, כן, של העם היהודי, ורואים את זה בטח ובטח לאחרונה בכמה הצלחות יוצאות מהמדינה הזאת, למרות שהיא ממש, נקרא לזה, אחוז מאוד קטן מכמות הסטארט-אפים, או בכלל החברות שיש בעולם. זה פשוט אין פה פרופורציה, זה לא הגיוני לראות שכל כך הרבה חברות, במיוחד בעולמות הסייבר סקיורטי, יוצאות ממקום כל כך קטן, שיש עולמות שלמים בחוץ שמנסים לעשות אותו דבר, ועובדתית, אנחנו רואים כמה האוכלוסייה הישראלית מצליחה בזה. וזה מגיע בדיוק מאותו מקום. גם מתוך ניסיון שהוא ייחודי בצבא, גם מתוך תפיסה, מחשבה, שהיא מאוד מאוד שונה, וגם אני חושב מתוך התרבות המאוד, באיזשהו מקום אפשר להגיד חצופה, אבל חצופה לא במונח רע, אלא ממש מהמקום הטוב.
תעוזה.
בדיוק, תעוזה. זאת אולי המילה.
יהודה בן תימה אומר, ואז כנמר. תהיה. לפעמים צריך להשתמש בזה.
תעוזה במובן הטוב, כן. אז אתה נמצא במצוב, ושם אתה מוביל את הצוות האדום הזה. כמה שנים אתה נמצא שם?
עשיתי 7 שנים של שירות, והשתחררתי מיד לאחר מכן.
בטח עשיתם שם הרבה דברים מעניינים, שבטח אי אפשר לדבר עליהם.
נכון, הרבה מאוד דברים מעניינים, חלק מהדברים היו בארץ, חלק מהדברים היו בחול, אבל באמת דברים מאוד מאוד מעניינים.
ואז אתה בעצם יוצא, משתחרר מהצבא, ומה קורה בשלב הזה? אתה מחליט להקים חברה, או שאתה הלכת לעבוד באיזשהו מקום אחר?
זכתי לרעיון עבודה אחד בחיים שלי, שבו ישבתי בחברה שעושה, נקרא לזה, הבטחת מידע באיזשהו לבל. הגעתי לרעיון, אפשר להגיד שהתאכזבתי בצורה מאוד מאוד קשה מהיכולת והאיכות של החברה. הגעתי ממקום ששאף למצוינות, שוב בצבא היינו באמת בטופ, הכי למעלה שאפשר, לשם שאפנו. ואז אתה מגיע למקום שזה לא בדיוק ממש היעד שאליו הם מכוונים. ואז חשבתי עם עצמי, חזרתי הביתה מהרעיון הזה, ואמרתי לעצמי, אם זה מה שאני רוצה לעשות, מהר מאוד החלטתי שלא, וזה גם הייתה ההזדמנות פה. בעיניי, הנקודה שבה הבנתי שאם זה מה שיש, מה שאנחנו רואים בחוץ, זה הכי טוב שיש היום, אז יש פה באמת הזדמנות אמיתית, כי חסר פה אלמנט איכותי מאוד מאוד משמעותי. וזאת הייתה נקודת ההחלטה, שבה החלטתי שאני הולך לדרך עצמאית.
בכל אופן להקים חברה, להיות יזם, מן הסתם זה משהו שלא עשית קודם, היית בערך, בוא נגיד, בין 30, בעצם
26, כן.
26, אוקיי.
אבל גם צריך לומר שעד עכשיו, התכונות שלך, העילויות, התבטאו בגאונות שלך, ועוד לא בחבר מעניינות שלך, נכון?
לחלוטין, זה היה חדש לי לחלוטין, אני בסופו של דבר הגעתי גם, תראו, זה לא שהגעתי מבית שגם הייתי יכול לאפשר לעצמי הרבה טעויות, כן, צריך להבין, המצב הפיננסי שלי היה בעצם כל מה שאני הצלחתי להרוויח בעצמי, ולקחתי פה סיכון מאוד מאוד משמעותי, וצריך להבין את זה, שאתה
בעצם... ההורים שלך...
ההורים שלי גדלו באקו, אנשים מאוד נחמדים, עובדי כפיים במשך הרבה מאוד שנים, עד לא מזמן.
לא עובדים ב-IBI וב...
לא ממש.
וגוגל.
לא, פחות. עובדים, היו עובדים בידיים, פועלים, אנשים מאוד שמחים, מאוד נהנים ממה שהם עושים, אבל שוב, רווחה פיננסית לא היה אחד מהיתרונות שהם הביאו איתם, להורים שלי יש הרבה מאוד יתרונות.
אתה בן 26?
לפעמים גם העניות זה יתרון, כתוב, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, דווקא מהמקום הזה לפעמים צומחים הדברים הכי יפים.
מאוד מתחבר למשפט, כי אני חושב שזה גם מה שנותן לך את הדרייב, כן? אני לא, אתה יודע, לא הייתי מגזים ואומר עניים, אבל אני, שוב, בהחלט לקחת סיכון שבו אתה לא מרוויח שכר, שכושר ההסתכרות שלך, שאתה יוצא מהצבא, הוא כושר הסתכרות מאוד גבוה, לבוא ולהגיד, אני לא הולך לעשות את זה, אלא אני הולך ללכת לדרך עצמאית, זה החלטה שיש לה מחיר.
זאת אומרת, אתה לוקח סיכון ואין לך שום קרית ביטחון, שאם אתה נכשל בסיכון, מישהו יפרנס אותך או...
נכון, אז אתה יכול להפסיד כמה שנים של שכר, אם זה לא הולך. אני תמיד הייתי בטוח ששוק העבודה, אני תמיד אוכל להשתלב בו שוב, כן? זה לא פטלי, זאת אומרת, זה לא משהו שאי אפשר לחזור אחורה ממנו, אבל בהחלט זה היה סיכון לאותו רגע. כן, אתה כבר לא בחור צעיר, גיל 26, 27, זה כבר באמת מתחיל להתבגר.
אתה מעניין, באותה נקודת זמן אתה בעל משפחה, או שאתה עדיין לבד?
בדיוק התחתנתי, זה בדיוק הגיל שבו התחתנו אני ורעות אשתי. ממש בשנה האחרונה שלי, בחודשים האחרונים שלי בצבא התחתנו, ואז שהשתחררתי זה היה ממש משפחה צעירה, גרנו בסחירות.
אז או שאתה עובד בהייטק ומרוויח משכורת מאוד מאוד יפה, או שאתה לוקח את הסיכון.
לוקח את הסיכון ונהנה ממה שאתה עושה. זה היה ממש בחירה, כי אצלי זה היה מאוד מאוד ברור, שאם אני אלך לעבוד בעבודות שהציעו לי, זה יהיה פשרה משמעותית. אני אולי ארוויח כסף נחמד, אבל בטח ובטח שזה לא יהיה מה שאני רוצה לעשות. ושוב, אני עד היום חושב שזה היה אחד המהלכים, היום זה הרבה יותר קל לי לעשות טרנזקציות או מהלכים עסקיים הרבה יותר משמעותיים וכבדים מבחינה פיננסית, אל מול אותה החלטה שאז בזמנו הייתה החלטה הרבה יותר קשה בעיניי. אבל שוב, התמזל מזלי נקרא לזה, וממש
מצאתי... מסיעת הדשמיה.
כן, ממש ככה, כן, הרגשתי איך הדברים מתפתחים מהר מאוד, מצאתי את עצמי כמה שבועות אחר כך, ממש שבועיים אחרי שקיבלתי את ההחלטה שאני הולך לדרך עצמאית, מצאתי את עצמי עושה מצגת בשוויץ למנהל הטכנולוגיות של חברה שנקראת פיליפס.
פיליפס, בטח. חברה ענקית.
הולנדית, כן, פגשתי את
אפילו יש להם פה, נראה לי שפה בארץ יש להם איזה 1,700 עובדים, אנחנו אפילו משבצים שם,
יש לנו שם קבוצה של בנות.
נשים חרדיות שעובדות שם.
יש בחיפה ויש פה ברעננה.
ברעננה, כן.
רגע, אז אתה מגיע אליו ואתה, מה מציע לו?
עוד לא מציע לו כלום, כי הוא נתן לי רבע שעה מהזמן שלו ואמר לי...
נסעת לשם בשביל רבע שעה.
איך הגעת אליו?
אז נסעתי לשם מסיבה אחרת, הייתה לי שם לקוח אחר פוטנציאלי, האמת שבכלל נסעתי לאוסטריה, הגשתי שם לקוח אחר, ואז הוא אמר לי, אם תבוא מחר לשוויץ, אני אפגיש אותך עם הבחור הזה והזה.
חזק ביותר.
ואז מצאתי עצמי על טיסה, שוב, טיסה של 40 דקות, זה לא נורא, כן, מאוסטריה לשוויץ, ממש זה היה רבע שעה של, אבל זה רבע שעה שהייתי צריך להתכונן אליה הרבה מאוד, קודם כל לקנות חליפה למשל, אני לא, כמו שאתם רואים, אני לא ממש מסתובב על חליפות.
אתה לבוש כמו הייטקיסט, סטארט-אפיסט, כן, כזה כמו מרק צוקרברג, כן?
כן, בדיוק.
לא, אז עוד היו צריכים לקנות חליפות בפגישות, היום כבר אם אתה גאה בחליפה, אגיד מה אתה...
זהו, אז אני אמרו לי שאני הולך לפגוש אותו במקום שגם אי אפשר להיכנס אליו בלי חליפה ונעליים מתוקתקות ו... צריך להיות ממש מוכן היטב, כי אחרת המקום לא יהיו מוכן להכניס אותי, זה היה סוג של מקום כזה בשוויץ, שמאשנים בו סיגרים, אוכלים שוקולד ושותים וויסקי, זה המקום, כן, זה רק גברים אונלי, כאילו רק גברים יכולים להיכנס.
כזה קלאב כזה שנכנס,
שנכנסים אליו גם בירושה, אתה לא יכול להיכנס אליו, כי זה ממש משהו של דורות, סופר מוזר, כן, סיטואציה מאוד מאוד מוזרה, אני רק אגיד, זה לא משהו שהייתי רגיל אליו, ואז הגעתי, והיה לי באמת רבע שעה, הוכחתי לבחור שם, בכלל לא ניסיתי להראות לו שום דבר על היכולות הפרטיות שלי, אלא הראיתי לו מה אני יכול לעשות לו, זאת אומרת, מה היכולות שלי יכולות להשפיע עליו.
מה באת למכור לו?
אני באתי למכור לו שיעסיק אותי כדי לבוא ולבדוק...
חולשות אצלו.
בדיוק כמו שעשיתי בצבא עבור פיליפס.
שלום לידיעתך פיליפס, המסך בפגייה או המסך בבית חולים, פרוץ.
לצורך העניין... מכונת ה-CT, אני יכול להשתלט עליה ולעשות XYZ.
לפציינט, אני יכול להזיק לפציינט בעצם.
מה, ובאת אליו עם חולשות כבר קיימות? כלומר, באת...
אז שוב, לא ניסיתי ממש לגעת בפיליפס, ממש באתי אליו עם משהו פרסונלי עליו, אישי. עשיתי עבודת מחקר, הראיתי לו מה אני יכול לעשות.
היה לי פרצו לך על הטלפון, בקיצור.
לא רק לטלפון, זה היה ממש צלש או תרש במקרה הזה.
מה זה תרש?
או שהוא מגלגל אותך מכל המדרגות.
או שהוא זורק אותך לכל הרוחות, או שהוא אומר לך, אחלה, הצלחת, בוא נתקדם.
זה גם התעוזה הזאת שדיברת עליה, כאילו...
בדיוק.
נגיד לו, הנה, בבקשה, תראה מה מצאתי עליך.
לא, אני מדמיין מכבסה שמדברת, אומרת לבן ענן, תקשיב, החליפה שלך מלוך לכם, בוא תחבס לי, אבל...
זה הרבה מעבר לזה, כן, הוא הסתכל והוא אמר לי, שהוא הצלחתי לחלוטין לקחת את תשומת הלב שלו, הוא ביטל את הפגישה שהייתה אחרי, הרבע שעה הפכה להיות שעה. ואז בסוף הפגישה הוא אמר לי, טוב, השתכנעתי, הבנתי שיש דברים עניים לעשות איתך, זה היה בדיוק סוף שנה, היה לו תקציב סוף שנה, תקציב לא קטן, ואמר לי, יאללה, בוא נראה מה אתה יודע לעשות. חתמנו חוזה, עוד לפני שהייתי חברה בכלל, כן?
כבר היה לך את פיליפס כלקוח, שזה חברת ענק בינלאומית.
נכון.
חז זה השם.
כבר התחלה מדהימה.
באמת שבועיים אחר כך...
רגע, אין עובדים, אין כלום, אתה בעצמך הכל.
אני לבד, אדם אחד, גם אין חברה עדיין, עזוב, אין התאגדות, הוא רצה לחתום איתי חוזה, אין לו עם מי לחתום את החוזה, כי אין מהצד השני...
אין ישות משפטית.
סליחה, אני כבר בונה את ה...
זה בן אדם שיום קודם קנה חליפה בשביל לבוא לפגישה.
זה ממש היה ככה אגב, שהם פנו אליי מהרכש של פיליפס, אמרתם, חכו, אני צריך לסגור את הקמת חברה, ואני אגיד לכם, שאלו אותי מה מספר חברה, כאילו מה מספר עוסק מורשה. אמרתם, תנו לי רגע, ויום לא אחורה רק שלחתי להם את זה, זה היה באמת קטע מאוד מאוד מוזר. ואז באמת שבועיים אחר כך הייתי כבר בעיר שנקראת איינדובן, בהולנד, אם אתם מכירים, כן, טסתי לשם בעצמי, שוב כבר עם חליפה מוכנה פעם, כי זה היה מאוד, אז היה מאוד מקובל, לא מגיעים ללקוח בלי לבוש חליפה, עניבה, בצורה הכי מסודרת שיש. התחלתי שם פעילות,
ששם זה המטה של פיליפס בעצם?
נכון, איינדובן זה העיר שבה פיליפס צמחה, היום המטה של פיליפס הוא באמסטרדם, זאת אומרת, הם העבירו לשם ממש את המטה, אבל עדיין, העיר הכי גדולה בהולנד היום שיש בה את עובדי פיליפס, זה איינדובן, והעיר שרוב האוכלוסייה שם, הם בכלל עובדי פיליפס. כן, אז כשאתה מגיע לשם, אתה רואה שבעיקר כולם עובדים שם בפיליפס, אז זה עיר מאוד מאוד, נקרא לזה חברתית, סביב פיליפס. מה שהיה מעניין זה שהגעתי לסיטואציה שהיו הצלחות מאוד משמעותיות בעבודה שלי, תוך זמן מאוד קצר.
מול פיליפס.
מול פיליפס, מאוד התרשמו מהיכולות.
שבעצם אם אני מבין נכון, אתה מראה להם איך באמצעות הפליפס מייצרים מכשור רפואי, איך אתה יכול לפרוץ למכשור הזה ולעשות עכשיו לכל האנשים וכל הבתי חולים בעולם, XYZ.
כן, אז לא רק למכשור הרפואי, בזמנו לפיליפס היו גם הרבה דברים אחרים, טלוויזיות ומכשירי גילוח, וממש חברה שלמה שנקראת אבנט, שהיא תחת פיליפס שהיא לתינוקות, זאת אומרת שיש שם גם סיטואציה שהיא מאוד מפחידה, אם אתה מצליח לייצר למשל בפס הייצור שלהם להרעיל, את ה, לצורך העניין את המוצצים, או כל דבר אחר שאתה מייצר שם. שוב, יש הרבה דברים שהיו לא טריוויאליים, לא מיידיים שם.
זאת אומרת, טרוריסט עם כזאת יכולת,
נכון.
מה הוא יכול לעשות?
בדיוק, אז זאת הייתה המטרה, ובלי להיכנס לפרטים, הייתה סיטואציה שבו הדוח שלי הגיע לרמות הכי גבוהות בחברה, ממש לרמת ההנהלה, ומהר מאוד הם הגיעו למסקנה שהם עשו החלטה נכונה, שהם העסיקו אותי, ואותו בחור שפגשתי בפגישה הראשונה, התחיל ממש להציג אותי לחברים שלו. אז כמו שהוא היה מנהל טכנולוגיות בחברת פיליפס, אז היה לו מנהל טכנולוגיות בחברה לידו, שנקראת נוברטיס למשל, חברת תרופות גדולה, וחברה אחרת שנקראת פייזר, אולי אתם מכירים. כן,
שקצת התפרסמה לאחרונה.
כולנו מכירים, כן. ועוד אוסף של חברות כאלה, ובנקים גדולים בעולם, ופתאום אתה מוצא את עצמך מסיטואציה שהלכת לרעיון עבודה חודש לפני, פתאום אתה מדבר עם אנשים שמנהלים את כל הטכנולוגיה בעולם, בחברות הכי גדולות בעולם, חברות עם 200 ו-300 אלף עובדים, וכל...
יש לי שאלה, שהיא בנויה משתי שאלות. אחת, בוא, לא המצאת פה את התחום הזה, כן? אפילו אנחנו מכירים במדינת ישראל חברות שזה העובדה שלהם, אנחנו מכירים אפילו שמות מקומיים, אקטיקס, בגסק, שזה מה שהם עושים, באים לבנקים ומגלים חולשות שלהם, כלומר, אז לא המצאת את הדבר הזה.
חלוטין לא המצאתי.
ואז השאלה השנייה שלי, האם אותם חברות פיליפס וזה לא השתמשו בשירותים האלה, או שהם השתמשו בחברות תפוקות ופשוט לא ידעו?
אז אני...
מה באת עליי להגיד לה? תקשיבו, המאבטח למטה לא עושה עבודה, אני אעשה לכם מאבטחה יותר טובה.
אז אני אגיד לך מה. קודם כל, כולם השתמשו ביכולות דומות. אין מישהו שלא השתמש, אתה לא מגיע לוואקום. אין ריק. היכולות שהם היו רגילים לקבל היו מאוד שטחיות פשוט. בלי להיכנס לאף שם, הזכרת שמות טובים, כולם מכובדים, ואני מכבד את כולם. ובסופו של דבר, הדברים שאני הצלחתי להדגים להם, היו בלב העשייה העסקית שלהם. זאת אומרת, התפיסה שהייתה שונה אצלי, שאני חושב שעשתה את ההבדל, החברות האחרות שהזכרת, ויש עוד הרבה כאלה בעולם, כל הזמן נשארו בצד הטכנולוגי, אמרו, הנה מצאנו חולשה, והנה החולשה, לכו תתקנו. כשאני מצאתי חולשה, אני הסברתי להם איך זה הולך לעלות להם. עשיתי מסלול שלם של להסביר להם, הנה איך זה משפיע לכם על העסק שלכם. עזבו רגע את הטכנולוגיה, הטכנולוגיה היא כלי. אבל אם הדבר הזה ימשיך, לצורך העניין דיברת על מכשור רפואי, אם עכשיו יתבעו אתכם בתי חולים, כי אנחנו הצלחנו לגרום לקרינה מוגברת במכשירי ה-CT שלכם, זה משהו שיכול להרוג את החברה שלכם. זה לא, זה כבר לא חולשה שתתפרסם ויהיה לא נעים, אלא יש פה משהו שיכול להיות באמת מאוד מאוד חמור עבור חברה, שוב, פיליפס היא כמובן רק דוגמה, יש הרבה חברה, פיליפס חברה מאוד בשלה דווקא היום, בדיוק מהמקום הזה, שהם רצו להבין איפה החולשות שלהם, והיום אני חושב שהם לחלוטין מרקט לידרס. הם
מובילי
ממש
שוק.
מובילי דעה ומובילי שוק ביכולת ההבטחה שלהם. ראיתי שלקחת את זה ללבל היותר איכותי, היה ממש הקפיצת מדרגה שעשינו פה, וזה התבטא בהרבה מאוד דברים, לא רק במהו התוצר, או מהו הפרודקט, או אותו מוצר שאנחנו מכרנו בזמנו, שאני מכרתי בזמנו, אלא גם באיך מתמחרים את זה, ולמה זה שווה הרבה יותר, ולמה זה מגיע לרמה שהמנכ״ל מסתכל על התוצאות, כי לפני זה, זה לא הגיע למישהו שהוא יותר ממנהל ה-IT, במקרה הכי טוב, מנהל מערכות המידע או משהו דומה, אני, התוצאות שלי הגיעו ללבל הכי אסטרטגי בארגון, כי בסוף המשמעויות היו משמעויות עסקיות, ואני חושב שזה היה ההבדל המאוד משמעותי, ואני חושב שעד היום, אגב, מה שמבדל אותנו לשאלתך, זה בדיוק המקום הזה, שאנחנו לא נשארים בצד של, הנה החולשה תתמודד איתה, אלא מתרגמים אותה לסיכון, מתרגמים את זה למה תוכנית הפתרון, שגם פה אנחנו עושים אופטימיזציה, ממש ייעול של תהליך, ואנחנו אומרים, בהינתן התקציב שלך, הנה הכי טוב שאתה יכול לעשות. ואנחנו יודעים להוכיח את זה, לא בגלל שאנחנו חושבים ככה, ואנחנו נורא חכמים, אלא פשוט מוכיחים את זה בצורה מדעית, מתמטית. הנה, זה הכי טוב שאתם יכולים לעשות, אף אחד לא יכול להתווכח עם זה, כי הנה הוכחתי את זה.
מעניין, כי בדרך כלל אנשים שמאוד חזקים טכנולוגית, הם פחות חזקים בדרך כלל עסקית, פחות מבינים את הצד העסקי.
לחלוטין, נכון.
ויכולת שדווקא היכולת הזאת לראות את שני הממדים האלה, הטכנולוגי והעסקי ביחד, זה פה משהו שהוא ייחודי.
גם אני אוסיף לשאלה של מוישי, שאם היכולות שלכם מגיעות מהצבא, בצבא אין מגבלה תקציבית, אז לפי מה שזה נראה בחוץ, אז מאיפה אתם בכלל מבינים בזה? כי בצבא אם מוצאים חולשה, סוגרים אותה, גם זה יעלה מיליארד שקל.
הכל יחסי, הכל עניין של כמה איומים יש מולך. אז גם בצבא שהוא ארגון, ללא ספק עתיר משאבים, עדיין אתה חייב לעשות ייעול תהליכים וניהול של סדרי עדיפויות, כי אחרת אתה לא תוכל להתמודד. שיש לך 100,000 התקפות בשבוע, אם אתה תתמודד קודם, ולא משנה, יש לך את כל המשאבים שיש.
ואתם מגיעים אומרים, תקשיב, תתמודד עם האלה, החזקים יותר, נכון. הפגיעים יותר. אז אתם נותנים תובנות וצבע
העולם שלנו הוא עולם התובנות, ולא עולם ה... זה לא רק ניהול סיכון, אלא ניהול תובנות. אם אתה רוצה בסופו של דבר להבין איך אתה משתפר בצורה האופטימלית בתור ארגון, גם משפר את היכולות שלך וגם עושה את זה בתקציב הכי נכון לך, אתה צריך לעבוד עם חברה כמו שלנו. עם דברים אחרים מעניינים אותך, אולי אנחנו לא החברה בשבילך, אבל אלה שאנחנו עובדים איתם, וברמות שאני עבדתי איתם אז בתחילת הדרך, תחשבו שזה היו אנשים שהיו בהנהלה הכי בכירה של החברה. ואותם מה שעניין זה לא בהכרח הצד הטכני, אלא ממש מה שנתן את כל ההכוונה למקום הזה העסקי, היה האנשים שאיתם עבדתי, כי הם בסוף מה שמעניין אותו הוא רוצה להיות חברה יותר מוצלחת. אל תספר לו את כל הסיפורים מסביב, אתה יכול לספר לו שיש לו 200 חולשות, זה לא מעניין אותו. תגיד לו מה יעלה לו, לתקן, מה יעלה לו אם זה ייפרץ, כמה זה יכאב לו, ומתוך הדבר הזה הוא יבוא ויקבל החלטות, אבל תן לו את כל הידע שהוא צריך כדי לקבל החלטה. כל התפיסה העסקית שלנו היום כחברה, מונעת מהמקום הזה. תן ללקוח את כל הידע, כדי שהוא יוכל לקבל החלטה מושכלת, ולבוא ולהשקיע במקום הכי נכון.
בוא נחזור חזרה לנושא של בניית החברה ומה שזה בעצם, הלקוחות הראשונים שלך, וכמו כל סטארט-אפ, מוצר מאוד טוב, יש לקוח טוב, הוא מביא את החברים שלו, זה גודל בצורה אורגנית, ועכשיו אתה צריך לבנות מכונה, נכון? שתגיע לו עוד הרבה כאלה שלא מפה לאוזן, אז איך עושים את זה?
לבנות צוות, כאילו התחלת לבד, איך הצוות נבנה, איך זה עובד?
איך זה הופך למכונה שאם אתה היום יוצא החוצה, החברה ממשיכה הלאה להצליח. וגם, אגב, זה גם לא נשמע חברה טכנולוגית, זה גם לא סטארט-אפ בכלל, זה נשמע חברת שירותים, אז...
אז אתה שואל את כל השאלות הנכונות, ואני אסביר לך מה קרה לאורך הדרך. החברה לחלוטין התחילה כחברת שירותים, אין שאלה בכלל. לא עשינו שום דבר שהוא היה סטארט-אפ טכנולוגי בתחילת הדרך. ככל שהלכנו וצמחנו, הבאנו עוד ועוד לקוחות שכולם היו מפה לאוזן אגב, והיה צמיחה שהיא בסדרי גודל הרבה יותר ממה שציפינו, כי זה ממש התגלגל כאש בשדה קוצים, ממש ממש מהר. בשלב מסוים הגענו למסקנה שאנחנו לא מגיעים ליעדים שלנו, מהסיבה הפשוטה, שכל פעם שהיינו צריכים לקוח חדש, היינו צריכים עוד אנשים. היה פה תלות מיידית.
רגע, את הבעיה שלקוחות יש לכם מספיק, אבל צוות לתמוך בהם אין לכם מספיק.
נכון.
אם אתה חברת שירותים, אתה נותן שירות, אז אתה יכול לגדול רק ככל שיש לך יותר אנשים שיספקו את השירות.
לחלוטין נכון. ואז בשנת, זה היה בעצם 4 שנים בתוך חיי החברה, הגענו למסקנה אחרי שכבר הגייסתי אנשים וכמה מהשותפים שלי, שהיו איתי גם ביחד בצוות, בצבא. הגענו למסקנה שהגיע הזמן לפתח טכנולוגיה שתעזור לנו לנהל גם את הידע שלנו, גם את התהליכים שלנו וגם את התובנות עבור הלקוח.
נכניס אוטומציה שתוריד כוח אדם במילים אחרות.
זה הרבה מעבר לאוטומציה, זה אוטומציה ומערכת לומדת. זאת אומרת, המטרה שלנו הייתה קודם כל לשים פוקוס במקומות הנכונים, ומעבר לזה, אותם תובנות שדיברתי עליהם קודם, פשוט להנגיש אותם ללקוח בצורה שהיא מאוד מאוד ברורה. אתה לוחץ על כפתור, אתה מקבל את כל התובנות. הנה הסיכונים, הנה כמה הסיכונים האלה עולים, הנה ההשפעה לעסק שלך, הנה איך הטכני מתרגם לעסקי, והנה בסופו של דבר, מה אתה צריך לעשות.
בוא נגיד, הפריצה עצמה תמיד צריכה להיות כנראה על ידי אנשים. אחרי שגילית את החולשות על ידי אנשים פיזית, שזה לעולם לא תוכל כנראה להסתדר באוטומציה.
אנחנו עושים הרבה אוטומציה שם, אבל זה לא מוחלט, נכון?
אבל אז את כל מה שקורה אחרי, להביא את זה לידי גמר וביזנס, נכון. זה צריך להיות בצורה אוטומטית.
נכון, אבל מה שהצלחנו לייצר הרבה יותר מעניין מזה, זה שניתקנו את התלות הלינארית, ממש אחד פה, לקוח שווה עובד, הפכנו את היחס הזה ליחס שהוא אחר. עובד אחד יכול לעשות הרבה הרבה יותר לקוחות.
וואו.
וזה אחד הדברים שהצלחנו, שבעיניי הוא ההצלחה הכי גדולה שאנחנו עשינו פה בחברה בכלל.
וזה הבדל ביניכם לבין החברות האחרות, שהן חברות מקומיות והן חברות שירותים.
נכון, כי אנחנו לקחנו משהו שהוא נחשב עד לאותם השנים, נחשב שהוא לחלוטין ידני, פרופשיונל סרוויס, זאת אומרת שירות מנוהל במקרה הכי טוב, יכול להיות ברמה הכי גבוהה שיש, בין אם זה חברות הייעוץ הכי גדולות בעולם, ומקינזי וכל השמות הכי גדולים, ובאנו ועשינו משהו
שנחשב... לכולם יש כאלה יחידות, לדלויד, ל-EY, יחידות ייעוץ שבאים ומייעצים איפה אתה פגיע, איפה אתה זה.
לחלוטין, כולם אחלה וכולם טובים, ואנחנו יודעים לדלבר בזמן שהוא 5% מהזמן שלהם, באיכות שהיא הרבה הרבה יותר גבוהה, ברמת דיוק שאין היום בכלל לראות בשוק, וברמה מתמשכת. שזה בעיניי מה שעושה את כל ההבדל של מה שאנחנו עושים פה היום. כן, כי בסופו של דבר שאתה יודע להציע ללקוח משהו שלפני זה הוא היה רגיל לצרוך אותו בצורה מאוד מסוימת, וחי עם העובדה שהוא לא מדויק, וחי עם העובדה שהוא לא מקיף, וחי עם העובדה שהוא קורא בצורה מאוד איטית, כי עוד פעם מבוסס אנשים, פתאום אתה נותן לו הכל מהר, זמין, מדויק ומתמשך, זה עשה את ההבדל מבחינתנו. ואז בעצם החברה שלנו נולדה מחדש, כחברת סטארט-אפ, אבל לשמחתנו בסיטואציה הזאת כבר היינו חברה שהיא רווחית, יכולנו לממן לעצמנו את כל מה שרצינו, לא הסתמכנו בשום שלב על משקיעים כאלה או אחרים. החברה, מרגע שהתחלנו לפתח את הטכנולוגיה, החברה התחילה לצמוח בכלל בצורה שהיא הרבה יותר מהירה, ואז בשלב הזה, רק בשלב הזה, התחלנו לפתח את אותה מכונה שדיברת עליה קודם.
בעצם כל השנים האלה הייתם, בעצם הייתם מה שנקרא בוטסטראפ, כאילו בעצם חברה שבנתה את עצמה מהכנסות, בלי משקיעים חיצוניים ובלי...
לחלוטין נכון.
כמה שנים זה? עד הרגע...
4 שנים מהקמת החברה, עד שהתחלנו בעצם לפתח את הטכנולוגיה, 2 אחרי שהתחלנו לפתח את הטכנולוגיה, הטכנולוגיה הייתה פעם ראשונה available, זאת אומרת, זמינה ללקוחות, זאת אומרת, זה לקח זמן לפתח את זה, כי היה שם באמת הרבה מאוד דברים לפתח, ובעצם בשנת 2018, עשינו שינוי מהותי, וכל מה שהיה אצלנו עד אותו רגע מוכוון שירותים, הפך להיות מוצר. עדיין יש לנו אנשים, או היו לנו אנשים בתהליך, אבל הכל התבסס בסוף עכשיו על מוצר, על פלטפורמה, שאותה בעצם שתלנו בענן, ומשם כל הלקוחות שלנו יכולים להיות ניזונים ממנה בצורה מאוד מהירה ואיכותית.
כשחברת מוצר, כמובן הצמיחה שלה היא בקצב פי כמה וכמה סדרי גודל הרבה יותר מהירה.
נכון, אבל אחד הדברים שאנחנו לא היינו מוכנים לוותר עליו, ואני חושב שזה מה שעושה אצלנו את כל ההבדל, זה איכות התוצרים. היום הרבה פעמים אתה נוטה לחשוב שטוב, אני אקח מוצר טכנולוגי, הוא לא ייתן לי את אותה רמת יכולת שיכול לתת לי בן אדם, אבל בסדר, זה יותר זול, יותר מהיר, יותר טוב, אז, או יותר זמין, סליחה, לא יותר טוב, אז נלך עם זה. אנחנו לא היינו מוכנים לוותר על רמת האיכות שלנו, ולכן לקח גם לפלטפורמה זמן להבשיל. והיום אני חושב שהתובנות שאנחנו מספקים, זה לא רק היום, זה כבר מהשנים הראשונות שלנו, היכולות שאנחנו מספקים היום ללקוחות שלנו, הן ברמה שהיא לחלוטין נחשבת... מובילה בשוק. אני לא מכיר חברה נוספת שיודעת לתת את רמת האיכות שאנחנו יודעים לתת, ורמת הפירוט של הדאטה, של הנתונים, כמו שאנחנו בעצם נותנים את זה היום. שוב, יש לזה הרבה סיבות. הסיבה המרכזית בעיניי היא שאנחנו ממש מוכווני value. כל הזמן אנחנו שואלים את עצמנו, מה הדבר הבא שהלקוח ירצה לקבל, כן, ומתוך הדבר הזה אנחנו בעצם צומחים. ובעצם הלופ שאנחנו, המעגל הזה שאנחנו מייצרים, שזה דרישה שמגיעה מלקוח, ניתוח שלנו והבנה ללמה זה יכול להיות טוב לאחרים, ורק אז לבוא ולשים את זה אל מול הלקוח, בעצם מבטיחה לנו שכל הזמן יהיה לקוח בצד השני, כי הכל התחיל מהלקוח. הוא מבקש, אתה אוסף, מנתח, הופך את זה למשהו שהוא מאוד מוצרי, ומחזיר את זה ללקוח חזרה. המעגל הזה הוא מעגל שמבטיח מצוינות, וזאת השיטה שבה אנחנו צומחים, ומתוך הדבר הזה בעצם לפתח את הצד שלנו היה הכי קשה, לשאלתך קודם, ואיך אתה עובר ממישהו שהוא מאוד מאוד טכנולוגי במהותו, עם הבנה עסקית כזאת או אחרת, כי אתה מבין תהליכים עסקיים, ללבוא ולייצר מערך שיווקי למשל. אף פעם לא עשינו את זה, כן? וזה מאוד מאוד לא טריוויאלי, כן? זה מאוד מאוד קשה. אגב, אני יכול להגיד לך שעד היום זה מאוד קשה, כן? כי זה לא...
אולי בסוף זה החלק הכי קשה בסוף.
נכון, שיווק, מכירות, בגלל זה יש אנשים חכמים ממני שנמצאים
בחברה,
כן? שבסוף זאת ההתמחות שלהם, וברגע, אני באמת אומר שברגע שנפלה לנו ההבנה, שהעולם הזה של שיווק, מכירות והפצה, הוא עולם אחר, שזה באמת מקצוע, וזה לא משהו שאתה עושה נוסף על תפקידך, אז בעצם גם עשינו את קפיצת המדרגה שלנו ברמה המסחרית.
אז גם לקחתם גם גיוס, נכון? פתאום,
נכון.
אולי שתי מילים על זה.
גיוס ממשקיעים מאוד
מכובדים.
כן, אז בואו אנחנו נדבר, עשינו שני גיוסים. גיוס
קומה מתחת, לא?
קומה מעל.
קומה מעל.
הם היו 83 נורת.
קרן מעולה שהשקיעה בחברות הכי הכי טובות.
נכון, קרן מאוד טובה.
אנחנו מכירים שם את ארנון.
ארנון וגיל.
ארנון, כן, גיל, אז אנחנו עובדים עם יורם סניר, אבל ארנון וגיל הם אחלה, כאילו, זה מאוד, מאוד משפחתי מה שקורה שם, כי הם חבר'ה מאוד מאוד טובים, ובאמת כיף לעבוד איתם. הסיבה שאנחנו התחלנו לעבוד איתם, אגב, ואפשר לשאול אותם, הם יאשרו את מה שאני אומר, אנחנו לא היינו צריכים את הכסף שלהם. הם יודעים את זה, היינו חברה רווחית. אבל יורם, שיצאנו לעבוד איתו בכמה מהלכים עסקיים לפני, אנחנו עזרנו להם בלעשות בדיקת נאותות, due diligence, על חברות שהם השקיעו בהם, כי אנחנו חברה שעוד פעם עושה אבחון, נקרא לזה, לעולמות ההבטחה, אז אנחנו הגענו ועבדנו איתם, ואז הם נורא התלהבו ממה שאנחנו עושים. אני מאוד התלהבתי מהיכולות של יורם, ואנחנו היינו בדיוק בתקופה, בשנת 2018, שעברנו מפרויקטים שהם באמת חד פעמיים, לפרויקטים מתמשכים, וזאת הייתה התמחות שלו, איך לבנות מה שאנחנו קוראים היום SaaS פלטפורם, שזה מערכת נגישה.
תוכנה כשירות.
כן, תוכנה כשירות בדיוק.
בענן.
אז זאת הייתה התמחות שלו. ואני אמרתי, אחלה, הנה הבן אדם שיכול לעזור לנו בדיוק בשלב הזה של ה... זה הכל התחבר לנו יחד לכדי השיווק והמחירות, ואיך לוקחים את זה לשלב הבא, כי עד אותו רגע אני רק רוצה להזכיר עוד פעם, זה ממש היה מפה לאוזן, מפה לאוזן שהתקדם בקצב מאוד מאוד מהיר, והיה מאוד טוב מבחינתנו, זאת אומרת, זה עשרות לקוחות שהתחלנו לעבוד איתם, ובאמת מהשמות הכי גדולים בעולם, אבל מאותו רגע שבאמת היינו יכולים גם to scale up, ממש להתחיל להרחיב לתמוך. את היכולות שלנו, לצמוח, אז בעצם רצינו גם לפתח את יכולות השיווק והמחירות שלנו, ויורם מצטרף אלינו בשנת 2018, בתחילת 2021, שזה ממש שנה אחורה, הוספנו שותף נוסף שנקרא EQT, זה קרן Private Equity, זה לא יודע איך מתרגמים את זה לעברית, אבל...
השקעות, לא הון סיכון, השקעות Private Equity, כן, ככה קוראים לזה.
בדרך כלל קרנות שנכנסות לשווי קיים, ולא שווי עתידי יותר, כאלה שקרנות את נובה ואתרה, ולא...
הם משקיעים שקונים או נכנסים לחברה כשהם מבינים שיש בה ערך משמעותי ורוצים לצמוח איתה, הם נכנסו בהשקעה של 120 מיליון דולר, גם אותם, גם במקרה שלהם לא היינו צריכים את הכסף, הם יודעים את זה שוב, זה היה ברור להם והיה ברור לנו, אבל הם היו כבר חברה שההתמחות שלהם הייתה בהפצה המונית, ופה אנחנו הרגשנו שעלינו עוד כיתה, ואנחנו מוכנים בעצם למשהו שהוא הרבה יותר גלובלי, אני רק אגיד מראש, כל העבודה שלנו מראש הייתה מחוץ לישראל, אבל עכשיו אנחנו ממש מתפתחים ברמה המאוד מאוד גלובלית, לא רק בשווקי מטרה או שוקי מטרה, אלא ממש ברמה שהיא מאוד מאוד מתודולוגית, מסודרת בעולם.
כלומר, שוק בנורווגיה, שוודיה, סרביה, כל מקום אתם מחפשים לפתוח סניף או משהו?
או נציגות לצורך העניין, זה לא חייב להיות סניף, אבל היכולת להיות, להיות יכול למכור שם.
עכשיו אתם יכולים, בכל מדינה יש לכם את הבנק או את הגוף, חברות ביטוח, שצריכים אתכם וזה
נכון.
שוק.
אבל זה לא רק בנקים, זה, הנה, זה גם רפואה, כל צבא. תחום. מניח שחברות רכב, מזון, כל דבר ודבר.
אין חברה היום שלא נשענת על תשתיות ממוחשבות כאלה או אחרות, ולכן כל חברה באשר היא, יש לה לפחות את הצורך, לא בהכרח את הרצון, אבל את הצורך לעבוד איתן.
ואתם, דרך כלל, כשאתם נכנסים לחברה, זה בדרך כלל היא מוציאה החוצה את החברה המקומית שהיא עבדה איתה עד עכשיו, או שזה גם וגם?
זה תמיד תהליך. הם בהתחלה מאוד חשדנים, אז הם שומרים גם וגם. כן, נותנים לך קצת, ומשאירים את אלה. ב-100% מהמקרים מצאנו את עצמנו בסוף החברה.
לבד.
שמנהלת את כל התהליכים האלה בתוך חברה. מהסיבה הפשוטה שאני חושב ש... שוב, אנחנו כל הזמן אומרים ללקוחות שלנו, אנחנו לא מכריחים אף אחד לעבוד איתנו. גם אם יש לנו חוזה לצורך העניין של לקוח, צריך לעבוד איתנו 3 שנים, אנחנו מאוד עדינים במקום הזה, ואומרים, אם אתם לא רואים את הערך של לעבוד איתנו, אל תעבדו איתנו. ועד היום לא היה לנו לקוח שאמר לנו, אנחנו לא רואים את הערך.
רגע, אבל לא תסביר לי איך זה עובד בחברות בינלאומיות. הרי נגיד החברות המקומיות, כמו בגסק וזה, הם כן שולחים אנשי ביון ואנשים שעושים תרגילים פיזיים, שנכנסים ומתחבבים על המנכ״ל של הסניף של הבנק, ונותנים לו מתנה דיסקונקי. איך אתם עושים את זה בסרביה? אתם מפעילים שם מרגלים? מה?
לא, אנחנו קודם כל, כל מה שאפשר לעשות מרחוק, אנחנו עושים מרחוק.
ואפשר להגיע ליכולות האלה מרחוק?
ברור, למה לא?
יש לך פה שכנים שלך NSO, אז אתה יכול מרחוק, אבל...
לא מרחוק כזה. כן, אנחנו...
שוב, לא, אתה צריך טכנולוגיות כמו שלהם בשביל להגיע מרחוק.
הם משתמשים בטכניקות מאוד מעניינות, אבל אנחנו עושים דברים, תחשוב, כדי לשכנע אותך, להתחבב עליך, אני לא חייב להיות לידך פיזית. כן, אני יכול להתחיל ליצור אותך קשר, לייצר אותך קשר ארוך טווח, הרבה יותר ארוך ממה שזה נדמה, ולהפעיל בדיוק את אותם קסמים, כן, לא בהכרח מזדהה כמוני, אני יכול לחלוטין להיות...
יכול להיות שיש פה בחדר אנשים שושים כפייה ומתחבבים על איזה... בנקאי סעודי, כמובן לטובתו, כמובן לא יודע, אבל... ונותנים לו כך מתנה, בום, נפל.
מה מגביל אותך בלעשות את זה היום? ברשת אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, את התמונות שלך אתה יכול לייצר איך שאתה רוצה, אתה יכול להיות... היום אתה גבר, מחר אתה אישה, זה אין פה שום... באמת אין שום
מגבלת... כן. לטובה כמובן.
זה חלק מהעבודה שלנו. חלק מהעבודה שלנו זה להיות יכול לשכנע אנשים שאנחנו משהו שאנחנו לא, כדי לבוא ולהשיג הצלחות כאלה ואחרות. אגב, זו רק טכניקה אחת. יש הרבה מאוד טכניקות שבכלל לא דורשות מעורבות אנושית. יש את מערכת, פרוסה, תמצא בחולשה, תיכנס אליה. זה לא חייב להיות דרך אנשים.
האמת שיש לי הרבה שאלות לשאול, אבל מעניין אותי אם אתה יכול, אם אפשר, כן. לתת איזה 2-3 דוגמאות, משהו שיצית את הדמיון של המאזינים שלנו, בלי שמות, בלי... כאילו זה סוג של פרצות שהם...
תרגילים.
כן, או... בטח, אני יכול לספר לכם. כולכם, יש לנו לקוח בנקאי מאוד גדול בעולם, אחד הבנקים הכי גדולים בעולם באופן כללי. אתם מכירים את המערכות של האינטרנט בנקינג, נכון שאתם מתחברים לאתר, ובסוף עושים שם פעולות בחשבון שלכם, בין אם לראות כמה כסף יש, או לעשות העברה בנקאית. אז תחשבו שאנחנו הצלחנו למצוא חולשה במערכת כזאת, שבסוף, מה שהיא עושה, אתה בהתחלה עושה בעצם, מתחיל להניח לעשות העברה מחשבון לחשבון. הדבר הראשון שאתה עושה, בהנחה שיש לך יותר מחשבון אחד באותו בנק, הוא שואל אותך, תבחר מאיזה חשבון אתה רוצה להעביר את הכסף. בחרת, אתה עובר לשלב הבא, שהוא שואל אותך כמה כסף אתה רוצה להעביר. בשלב הראשון, את המידע שאספת שם, את מספר חשבון הבנק, הוא שומר על איזה קובץ שנשמר אצלך במחשב, שנקרא קוקי, הוגיה, כן, בדפדפן שלך. כל מה שעשינו זה נכנסו לקובץ הזה בזמן הטרנזקציה, ושינינו בסוף את החשבון בנק לחשבון אחר לגמרי, שהוא לא שלנו. חשבון של מישהו אחר. ואז שאתה משלים את העסקה, בגלל שבסוף העסקה אתה מקבל הרי אישור, כי הבנק על פניו, בתהליך שעשית, אישר שהחשבון הראשון הוא שלך. זה כבר אושר, נגמר.
עכשיו הוא כבר לא מתעסק עם זה,
עכשיו
לא אכפת לו.
הוא מאשר עכשיו את הסכום, אישרת אותו, נגמר. כל מה שנשאר זה תבחר חשבון יעד, וזה שם. שינית את המהלך הזה בדרך, את ה... $1,000 שרצית להעביר שינית למיליון דולר, ואת החשבון בנק שממנו רצית להעביר, אתה משנה לחשבון של מישהו אחר.
בבנק זה כבר כאילו מאושר, אז זה קורה.
וקיבלת מיליון דולר.
מדהים.
מאוד נחמד. זה דוגמה אחת. היום אגב, אני רק יכול להגיד, זה החולשה שהייתה בהרבה מאוד בנקים בעבר, גם בארץ וגם בעולם, היום היא כבר פחות נפוצה, אבל שוב, זה דוגמה אחת. יש דוגמאות שאנחנו... התחברנו למערכות של ניהול וידאו, לצורך העניין יש לנו פה מצלמות אבטחה, תחשבו שבסוף הדבר הזה נשלט על ידי משהו שנקרא Building Management System, BMS, בעצם מערכת ניהול הבניין, אנחנו השתלטנו על המערכת הזאת מרחוק, באמצעות באמת דבר מאוד מאוד טיפשי, פשוט השם משתמש והסיסמה, היו הדיפולטים שמגיעים עם המערכת, הערך ברירת מחדל, כן? פשוט...
שם הבניין אקרשטיין, 1, 2, 3, 4.
משהו דומה, כן, אבל זה הרבה יותר קל מזה, כי אני מתחבר לאתר של היצרן, של המערכת, ואתה רואה שם שהסיסמה הראשונה היא סיסמה שהיא למשל admin, A-D-M-I-N. אחלה, אתה מתחבר, עובד, מאותו רגע אתה יכול לתת לעצמך למשל הרשאות לכרטיס, אתה בא עם כרטיס מגנטי כזה, ובמקום לעבור דרך המזכירה, שצריכה לתת לך אישור, אתה פשוט הולך לכניסה של העובדים, מעביר את הכרטיס, כי נתת לו אישור, לא משנה איזה כרטיס, אתה בא איתו מהבית, כן, זה לא משנה, אבל אישרת אותו במערכת, זה עובד, אתה נכנס, חופשי. זה מסוג הדברים שבאמת הצלחנו לעשות, וממש להשאיר אנשים בפה פעור, של איך זה יכול להיות, איך קרה פה מה שקרה. ושוב, אלה מהדברים היותר פשוטים שעשינו, היו דברים באמת הרבה הרבה יותר מורכבים, שבהם...
יכול לתת לנו דברים שהם טכניקות יותר מבצעיות, ולאו דווקא טכנולוגיות, כמו שאמרתי, הוא מתחבר, אני חבר של המנהל בנק, אני...
אני יכול להגיד לכם משהו שעשינו שבוע שעבר. שבוע שעבר שלחנו מייל לחברה מסוימת, ל-500 עובדים בתוך החברה, של המייל קראנו בונוסים של הנהלת החברה, שם החברה, לשנת 2021, ואז כמובן שהסקרנות האנושית גרמה לכולם להוריד את הקובץ ולפתוח אותו, זה היה קובץ אקסל, שגם הוא ממש מבקש ממך לאשר את זה שאתה רוצה להריץ תוכן דינמי, ואז אתה מאשר, ואז הוא אומר לך, תשמע, יש פה תוכן מסוכן, שנראה שהוא הולך להזיק למחשב שלך, וכמובן הסקרנות עדיין נוחלת אותך, אז אתה לוחץ, אין בעיה, אני מאשר. אז הכלים שלנו מתפרסים ברשת.
רגע, הסיבה שהעובדים האמינו, כי הם קיבלו מייל שהיה נראה...
לגיטימי.
לגיטימי.
ונושא שהוא סופר מעניין, הבונוסים.
אבל זה פרצה שלפני 100 שנה, לא חידשת פה כלום, אז זה לא...
הנה, אתה רואה, זה היה מדהים.
בוא, נפתלי בנט פתר את זה בסיוטה כבר, מה, איפה אנחנו...
אם הוא היה פותר את זה, זה לא הייתה בעיה, נכון? אף אחד לא פתר את הבעיה הזאת, לצערנו. הטכניקה שאנחנו השתמשנו בה, אבל זה שאנחנו הצלחנו לגרום לקובץ עצמו לרוץ, למרות שהוא עבר תשתית צינון מיילים, כן? פה יש לנו טכניקה יותר מתקדמת של הקובץ עצמו, אבל זה בכלל לא משנה, כי הקובץ הוא רק הכלי. מה שעבד שם זה איך אתה עובד על התפיסה האנושית, כן? בסוף זה שאתה מתחבר לחולשות האנושיות, הרי זה...
זה הכי חזק.
נכון, תתחבר, יש אוסף של חולשות אנושיות, יש כאלה שזה אימורים, ויש כאלה שזה סקרנות טבעית, ויש כאלה שאם אתה פשוט תגיד להם שיש לך מידע שלא מכירים אותו, אז הם מאוד ישמחו לפתוח ולנצל את זה. אבל שוב, היו לנו דברים מאוד מאוד מתחכמים, אני אתן לך דוגמה. יש מנגנון הגנה מאוד מפורסם בעולם, של חברת סקיוריטי, אחת מהכי טובות, אני לא אנקוב בשם, כי לא רוצה לגרום לאף אחד לאיזשהו שיימינג פה, אבל אנחנו ייצרנו קובץ, שמה שהוא עושה, תחשבו שהקובץ עצמו הוא מוצפן, אז המערכת מנסה לסרוק אותו, היא לא רואה שיש בו שום דבר חריג. מצד שני, כשהוא מוצפן, הוא גם לא יכול לעשות שום דבר, נכון? מה שעשינו זה בתוך הקובץ עשינו מנגנון שנקרא מנגנון ברוט פורס. הרעיון של ברוט פורס זה לנסות לנחש סיסמאות כדי לפתוח את הצופן. המפתח של הצופן לא היה בקוד, אבל הסיסמה הייתה סיסמה מאוד פשוטה, סיסמה של 8 תווים. כדי לפרוץ את זה בממוצע, אתה צריך משהו כמו 5 דקות. מה למדנו אבל תוך כדי? למדנו שמערכת הניתוח של המיילים בעצם עושה ניתוח לקובץ במשך 2 דקות. למה? כי היא לא יכולה לעכב יותר מייל, אימייל, ביותר משתי דקות, כי זה כבר נחשב למערכת שהיא לא זמן אמת. איך הבנו את זה תוך כדי זה שניתחנו את המערכת, ואז מה שעשינו, יצרנו קובץ, שהקובץ עצמו, שוב, כל הפיילוד שלו מוצפן, אתה בחיים לא תדע שהדבר הזה הוא מזיק לך, כי שוב, זה לא מופיע שם, זה מוצפן. אחרי 5 דקות שהמערכת מנסה לתקוף את עצמה, או יותר נכון לנחש את הסיסמה, לנחש, 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 היא תצליח, כי מתישהו הסיסמה תעבוד, ואז רק ייפרס הקובץ, אבל זה כבר אחרי שהוא עבר את הבדיקה של מערכת האימייל.
יפה.
וזה טכניקה שאנחנו פיתחנו פה, ויש לנו, נקרא טכניקת evasion, או התחמקות ממערכות זיהוי. יש לנו הרבה מאוד טכניקות.
זאת אומרת, מערכת זיהוי עובדת כך וכך דקות, ו...
נכון, ובגלל שלמדנו את זה, והבנו שהיא עובדת רק 2 דקות, שוב, 2 דקות כי זה אילוץ, זה אילוץ מסחרי, זה לא שהמערכת לא יכולה לעבוד לנצח. אבל האילוץ,
הם אילוץ. רוצים להיות מערכת מהירה, אז הם מקצרים את הזמן. בעצם יש עוד שאלה שמאוד מסקרנת אותי, בסופו של דבר מה שאתם עושים זה באמת לפרוץ, או לדמות פריצה לבנקים, או לדברים מהסוג הזה, בסוף, אני לא יודע, נגיד הלקוחות לא מפחדים, בעצם נותנים לך את ההזדמנות, בוא תפרוץ אלינו, בוא למערכות הכי רגישות והכי מסוכנות.
לחלוטין נכון, וזה אף פעם לא קל, מעבר להסכמים המסחריים שמגינים עליהם, שזה, אתה יודע, זה הסכם בסוף, יש הרבה מאוד נושא של מוניטין. עם הלקוחות הראשונים זה היה יותר קשה, אין ספק. הם כל פעם שאלו ועשו לנו מה שנקרא due diligence, ממש בדיקת נאותות, בדקו את האנשים שלנו, עשו לנו בדיקות רקע, בחלק מהמקרים עשו לנו בדיקות של מכונות אמת, פוליגרף. זה היה נורא קשה בהתחלה, אבל היום שאתה בא ונותן ואומר, הנה אני עובד עם 1, 2, 3, 4, תדבר איתם, מה שנקרא... טראסט בשרשרת, כן, כן, אמון בשרשרת, אז זה משהו שעובד לנו מאוד מאוד טוב. אז היום זה יותר קל, בכלל גם התחום הזה היום כבר יותר מפותח, אנשים מבינים את המהות שלו וכן הלאה, להגיד לך שאנחנו לא חווים קשיים לפעמים, חווים, יש לקוחות שאומרים לנו, איך אנחנו יודעים שהמידע שלנו לא יגיע מחר למוסד הישראלי? אז התשובה שלי היא תמיד, אתם לא יודעים, כי גם אני לא יודע. כן, זה, אם
היה חשש בזה כזה פעם, חברות סייבר ישראליות, אמר לנו בזמנו, מריוס נחת היזם של צ'ק פוינט, שכשהם מכרו צ'ק פוינט, כולם אמרו, אתם שליחי המוסד. אז הסייבר בישראל היה גריעותה. היום אתה אומר סייבר בישראל, הדלת נפתחת באופן יחסי.
נכון.
רגע, מה היעד של החברה? בואו רק בשביל, או איזה גודל היא היום, אם מותר לדעת, מה...
גודל מאיזה בחינה, כמה אנשים?
כאילו, מה קורה? אנחנו חברה מצליחה?
חברה מאוד מצליחה, צומחת בקצב מאוד מאוד מהיר, בשווי של מספר מיליארדים לא מבוטל.
בלי עין, אבל.
כן.
כן ירבו.
כן ירבו, למרות שזה לא היעד, זה מצחיק להגיד, אבל זה לא היעד. אנחנו באמת רוצים להשאיר חותם. אני חושב שאם אתה שואל אותי מה היעד, זה היעד. האם זה יהיה חברה ציבורית בסופו של דבר, חברה פרטית שממשיכה להיות רווחית ולהתנהל, ימים יגידו, אני לא יודע, זה לא שאני מנסה להסתיר, אני באמת לא יודע. אני כן יכול להגיד לכם שאנחנו מאוד קרובים, אם אנחנו רוצים להיות מוכנים ללהיות חברה ציבורית, זה ממש עניין של רצון ותפיסה של אם אנחנו רוצים להיות שם או לא. כרגע זה עוד לא בוער לי, ולכן אנחנו לא הולכים לשם בכל הכוח, אבל... אנחנו לחלוטין שם, אם אנחנו רוצים. מה שהכי מעניין אותי זה באמת להמשיך את קצב התנופה שיש לנו כרגע, ולהביא את הבשורה שאני חושב שמה שאנחנו עושים היום הוא שונה במהות. כן, כי אנחנו, התפיסה שלנו היא כבר לא תפיסה שהיא, בדרך כלל אומרים, תפיסה תגובתית. סייבר סיקיורטי לצערנו, כן, הוא מאוד מאוד תגובתי היום. קורה משהו ואז עושים משהו. אנחנו מנסים להביא את זה לתחום היותר... אחרי זה לנבא, אנחנו כן. מאמינים בנביאים. כן, אז אנחנו רוצים לנבא את מה הולך לקרות, ולפי זה להגיד ללקוח מה הוא צריך לעשות, מראש, לפני שזה קרה. ואני חושב שזה משנה מהותית את התפיסה של... של
אז אתה לא תגובתי, אתה בעצם בסוג שלי מייצר את ה...
נכון, אנחנו ממש חוזים את מה הולך לקרות לפי אוסף של, נקרא לזה, סימנים מקדימים, ושמים את המכשולים במקומות הנכונים כדי ש... הלקוח בסופו של דבר יחווה את החוויה הכי נכונה שהוא יכול מבחינת סייבר סקיורטי.
אגב, סתם בשביל השוואה, אתם 100 עובדים בסך הכל בחברה?
120, כן.
זה כלום בשביל, גם לעומת החברות שהחברות
שעושות... וואטסאפ שנמכרה ב-19 מיליארד דולר, הם היו איזה 40 עובדים, אז הכל בסדר.
כן, אבל אני סתם, רק בשביל השוואה, גם החברות המקומיות, כולם יש להם 100-150 עובדים, נגיד בארץ, אלה שחברות מקומיות, אתה חברה ענקית, ורק עם 120 עובדים, זה באמת אומר שהאוטומציה היא חלק משמעותי.
כנראה כל עובד פה, יש לו...
בדיוק כל הנקודה, בדיוק כמו שאתה אומר, פעם היינו צריכים 4 עובדים ללקוח, ואנחנו יכולים לעשות הרבה 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 יותר, עם מספר עובדים הרבה יותר מצומצם.
מדהים.
אני רוצה לשאול שאלה לסיום, פשוט זה מרתק, היינו יכולים להמשיך עוד כמה שעות, אבל אני יודע שהזמן עומד להסתיים. בסך הכל הסיפור שלך, סיפור מאוד מאוד יוצא דופן, נראה לי שאתה יזם היחיד שאני מכיר שמגיע מאקו, לא כאילו מהמקומות הרגילים שמגיעים היזמים, ואיזה הצעה יש לך אולי לתת, הצעה או הצעות ליזם שמגיע בתחילת הדרך, ורוצה להקים את החברה הענקית הבאה, בטח אנשים שלא מגיעים כאילו מהמסלול הרגיל.
כן, זו שאלה מאוד מאוד טובה, אני חושב שבסופו של דבר, מה שעשה אצלי את ההבדל, ברמה הכי, הכי בסיסית, זה, נקרא לזה, התחושה שאפשר. כי באיזשהו מקום, אני אסביר למה אני מתכוון, יש איזו תחושה שאתה יוצא לשוק ואתה אומר, טוב, ברור לי שאני לא יכול להיות כמו XYZ, כן? אני לא גיל שווד הבא. כן? אנשים אומרים את זה לעצמם כל הזמן. וכשאתה מבין באיזושהי סיטואציה שיש לך משהו אמיתי, והוא יכול להיות שווה הרבה, זאת הנקודה שבה צריך להעז, בדיוק זה המקום שבה תעוזה יש לה משמעות, ואני חושב שלנסות זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל סתם לנסות, זה גם נקודה שאני שומע אותה הרבה בשוק, תנסה, מקסימום לא יצליח, זה משהו שאני לא מאמין בו, תנסה ותגרום לזה שזה יצליח, המקסימום זה לא יצליח, זה ויתרת מראש, אם זה הגישה שלך אל תלך, אל תעשה, וצריך להיות מוכנים להקריב בדרך. כי כל בן אדם, במיוחד אלה שלא מגיעים מרמת שרון, כשיש להם איזה חשבון נאמנות שיכול להבטיח את עתידם בכל מקרה, הם צריכים להבין מהו ניהול הסיכונים הנכון עבורם. ואם אתה לא עושה את זה עם אורך נשימה מספק, אם אתה לא באמת מבין לאן אתה נכנס, אל תעשה את זה בכלל. אבל once עשית את זה, ונכנסת את זה, תן את כל מה שצריך, כי זה בהחלט אפשרי. ואני חושב שיש מוחות מבריקים במדינה שלנו. באמת, מבריקים. והפוטנציאל של אנשים במדינה הזאת להצליח הוא אינסופי. וכל מה שצריך זה בעצם להעז בהתחלה, לעשות את הדברים בצורה הגיונית ונכונה, ולהבין שיהיו הקרבות בדרך. ברגע שהבנת את הדברים האלה, אתה לחלוטין יכול להיות יזם.
ואז השמיים הם הגבול.
לגמרי.
ואנחנו יושבים פה עם הוכחה חיה על הדבר הזה.
אני, כן. ואנחנו תמיד מרגיש שאנחנו רק בתחילת הדרך, אבל אנחנו...
ברוך השם, כן.
הכל בדרך הנכונה.
יפה.
חשוב לי לציין שאנחנו מגייסים עובדים כל הזמן. אנשים, לא משנה מאיזה רקע, כל עוד יש להם את הניצוץ ואת הרצון להצליח בתחום שלנו, אנחנו יותר מנשמח לגייס בכל המעמדות, מהאנשים הכי בכירים שיש ולאנשים הכי ג'וניורים שיש. מאוד מאוד חשוב לנו גם להביא את המגוון וגם ליהנות מאותו שכל ישראלי יהודי שדיברנו עליו קודם.
נהדר, בהחלט. וגם כשעברנו כאן במסדרונות, ראינו שיש פה באמת מגוון מאוד מאוד ככה פסיפס ישראלי מאוד יפה.
לגמרי.
נהדר, יופי. אז מי ששומע אותנו וחולם לעבוד בחברה המדהימה הזאת, מוזמן לפנות. אז שוב המון תודה, באמת סיפור מרתק ומעורר השראה, ואני חושב שאנחנו נצטרך לעשות עוד פרק, כי נראה לי שנגענו רק בקצה הקרחון.
שמחה רבה.
אז בעזרת השם, בתחנה הבאה שלכם, אולי כשתהיו ציבוריים או משהו כזה, אולי. אנחנו נעשה עוד פרק.
אנחנו תמיד פה, בשמחה רבה ותודה רבה על הזמן שלכם, היה לי כיף.
תודה, תודה.